שלום רב, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. נקודת המפגש עם מומחים העוסקים מדי יום בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. יחד אנחנו משוחחים על קריירה, חדשנות ועתיד התחום. שמי אהובה קורן, מייסדת ומנכלית חברת GCP ניסויים קליניים. אני שמחה שיכולתם להצטרף אלינו. היום אני אשוחח עם אליזה אקרשטיין, מנהלת האופרציה של היחידה למחקרים קליניים במרכז לרפואת הסרטן בבית חולים שיבא. אני ואליזה מכירות שנים רבות, וחווינו כל אחת בתפקידה שינויים רבים בתחום הניהול. כאשר אנחנו נפגשות מעת לעת, תמיד יוצא שאנחנו צוללות לשיח על שיטות ניהול הניסויים, על חדשנות, ועל מה עוד אפשר לעשות כדי לשפר ולהשתפר. אז החלטנו הפעם להיפגש במסגרת הפודקאסט ולשוחח על תהליך חדש שאליזה מובילה לאחרונה. אז אליזה, לפני שאנחנו מגיעות לנושא הפודקאסט, בואי נחזור כמה שנים לאחור לנקודת ההתחלה שלך. ספרי בקצרה עלייך, איך הגעת לתחום ואיזה תפקידים מילאת עד היום.
אז תודה שהזמנת אותי, אהובה. אני בתחום הרבה מאוד שנים, בעצם הגעתי לתחום בצורה מקרית. אני בוגרת תואר ראשון בסיעוד, והחלטתי להמשיך לעשות תואר שני במדעים, באימונולוגיה, עשיתי את התואר ביחידה להשתלות מח עצם, ולקראת סוף התואר התחילו להגיע מחקרים ליחידה. ואני חשבתי בעצם לעזוב ולחפש עבודה, ואז פרופסור סלבין, שהיה מנהל היחידה, הציע לי להישאר בתור מנהלת היחידה לניסויים קליניים ואימונותרפיה, שזה התחיל לגמרי במקרה. המחקר הראשון שקיבלו, החוקרים אפילו לא הגיעו לתת תרופה לחולה, מרוב שהם לא היו מנוסים במה צריך לעשות. לא נדבר שזה היה עידן, פייפר, CRF, ועל כל מה שמדובר ב... וככה התחלתי. ככה התחלתי, ובעצם התפתחתי עם התחום. התפתחתי עם התחום, לא היה בארץ אף חברת CRO. החברות היו מגיעות מחול. מחול לבוא לנטר כאן בארץ, שזו הייתה חוויה גם מעניינת בפני עצמה. הכל היה בנייר. ולאט לאט דברים קרו והתפתחו וגדלו, ואני גדלתי עם התחום בתחום הזה. בשנת, ופתחנו יחידה די מרשימה ומאוד מקצועית שהייתה מוכרת. אני חושבת שלא היה אפילו קורס GCP. את הקורס הראשון עשיתי אצלכם, עשיתי את המבחן הראשון ב-ACRP. אני זוכרת, זה היה המבחן הראשון, הייתי בקורס שעברתם בהדסה, וזה היה התנאי הראשון. ועדת הלסינקי הייתה עוד בחיתוליה. אני זוכרת שהיינו מקבלים אישורים ליושב ראש הוועדה, היה פתק. פתק. לא מה שהיום אנחנו חיים בעולמות כל כך שונים, היה פתק עם אישור. פתק עם אישור, ומזכירת הוועדה לימים הייתה, אתם זוכרים את התמונות מהקורסים שטובעים בניירות, אמיתי. הייתה עולה אליה, והיא הייתה יושבת לפני הוועדה, שזה כבר התפתח, הררי ארגזים, קוברים אותה תחתיה, שחברי הוועדה יוכלו לקרוא, אינבסטיגטור ברושור שמדפיסים, וכל מה שאתם רק מדמיינים, מזכירת ועדה קבורה בחדר עם מיליוני ארגזים. לאט לאט התחום כמובן השתפר והתפתח, הוסיפו את תוכנת מטרות, שכולנו היום נראה שאי אפשר בלתה, בזה נכנס EDC, התחלנו לעבוד לאט לאט באופן אלקטרוני, למרות שכשאני הגעתי פה ליחידה עדיין, היו כמה מחקרים עדיין בפייפר. זהו, את רוצה לשאול?
כן, כן, אני אומרת, קודם כל, את אומרת... אתם לא מתארים לעצמכם מה היה, וזה לא כל כך מזמן דרך אגב, אבל תכף אנחנו נצלול.
לא כל כך מזמן, אני מדברת על השנים, אני מדברת שהתחלתי בערך בסביבות שנת 90, שנת 90 מה שאני מדברת, וב-2006, כשעזבתי את הדסה, שהציעו לי תפקיד לנהל מחקרים קליניים באונקולוגיה בנוברטיס, להיות קליניקל ריסרצ' מנג'ר, אז זה כבר באמת היה שונה, אבל לא, עדיין לא דרמטית שונה. עדיין לא דרמטית שונה ממה שאנחנו מכירים, ועדיין היה עוד פייפר CRF ועוד הוועדה, עוד הגיעו אליה ארגזים, אנחנו היינו יושבים ומדפיסים בלילות זה. אז בשנת 2006 החלטתי לעשות שינוי בעקבות ההצעה שקיבלתי, ובעצם הייתי אחראית על מחקרים ביוזמת חוקר, ובתמיכה למחקרים שביוזמת נוברטיס, כאילו מחקרים גלובליים בפאזות מתקדמות, ועוד כהנה וכהנה, ועבדתי 4 שנים, כמעט 4 שנים בנוברטיס, בחברה גלובלית, על כל מה שזה אומר. למדתי המון, המון, אני באמת חייבת המון מהלמידה שלי ולהתפתחות המקצועית.
זה בית ספר מדהים, בטח חברה כל כך מסודרת כמו נוברטיס.
כן, 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 למדתי הרבה מאוד דברים, אבל באתי גם לתחום של מחקרים ביוזמות חוקר, שעשיתי המון דברים עצמאיים, שזה מאוד מתאים לי באישיות, וגם תמיכה, כן, במוצרים ובמחקרים גלובליים, ותוכנית חמלה, וכאילו זה היה מין איזה תפקיד רחב כזה, שהיום הוא מחולק ליותר אנשים.
אבל אז קרה משהו, החלטת לחזור לבית חולים. וזה יוצא דופן בתחום שלנו, בדרך כלל נשארים בתעשייה, עשית מסלול הפוך.
אז קודם כל, תמיד הייתי שייכת לבית חולים, וכאילו תמיד גם כשהייתי בחברה, אז זה מין היה בשיח שמשהו בלב שלי תמיד נשאר בבית חולים, ואני בן אדם שהמקצועיות שלו עדיין מחוברת לבית חולים, ותמיד כשהייתי מגיעה להדסה, אז תמיד הייתי צריכה להחזיק את עצמי, ותמיד הייתה לי איזושהי דמעה בלב, דמעה כזאת של איזשהי כאב וגעגוע כזה. ותמיד, וכן, ואז פנה אליי פרופסור ברגר, שאז הוא היה דוקטור ברגר, והוא ניהל את היחידה למחקרים קליניים פה בשיבא, ועבדתי איתו. בעצם המחקר הראשון שעשיתי זה היה מחקר ביוזמת חוקר איתו, ונוצר בינינו קשרים מקצועיים, והתחברנו וכתבנו איזשהו מאמר ביחד גם על נושא אחר. והוא הציע לי לפתוח פה את הפאזה הראשונה שMSD הציעו פעם ראשונה באונקולוגיה בארץ, במסגרת הפרויקט של אונקונט, לפתוח אותו. קצת התלבטתי, כי כמו שאת אומרת, כלכלית ברור שזה לא בר השוואה, אבל רק קצת התלבטתי. מיד רציתי, מיד האתגר לחזור, האתגר היה נורא משמעותי עבורי, וגם כן רציתי לחזור לבית חולים, זה המקום שאני שייכת אליו. בסוף בן אדם יש לו איזה DNA, וזה ה-DNA שלי. אני שייכת לבית חולים, למקומות ציבוריים, למקום שקם בבוקר ורואה את החולה דבר ראשון, ומפתח דברים לטובת החולים ולטובת הרפואה, וזה עשייה אחרת, זה לא... חס וחלילה זה לא בא להגיד שזה מוריד את הערך של התעשייה, זה ממש לא הדיבור. זה פשוט מי שאני. מי שאני, ויש לי המון הודיה והוקרה למה שלמדתי בתעשייה, כי אני חושבת שמבחינה מקצועית זה נתן לי המון המון כלים לפתח את היחידה שהיא היום שלנו.
זה מדהים, כי יש לא מעט כאלה שבאמת בוחרים להישאר במסגרת בית החולים, ואני חושבת זה אולי נושא לפודקאסט אחר, עד כמה באמת כל אחד מהתפקידים הוא כל כך חשוב ומשמעותי בפני עצמו, וכל אחד, כמו שאמרתי, עם ה-DNA שלו, מוצא את המקום בתחום הכל כך מרתק הזה. אם אני חוזרת לנושא הפודקאסט לשמו התכנסנו, עשית קדימון ככה בהתחלה, דיברת על כל הניירת מזכירת ועדה טבעה מתחת לערימות הניירות, ואולי גם אנחנו. אז לטובת כל אלה שהם חדשים וטריים בתחום, קצת ניישר רגע קו, ונסביר שכחלק מביצוע ניסויים קליניים, אנחנו אוספים המון מסמכים רגולטוריים, שעל המרכז, כלומר בית החולים, צריך לשמור על המסמכים האלה, בתוך תיק מסודר, שנקרא בעולם המונחים המקצועיים שלנו, Investigator Site File, או בקיצור ISF. בתיק הזה אנחנו שומרים על קורות חיים של אנשי הצוות, עותק של פרוטוקול הניסוי, עותק של חוברת מידע לחוקר, אישורים של ועדות הלסינקי, לוגים למיניהם ועוד ועוד, הרבה הרבה ניירות, והיות ומדובר על כמות לא מבוטלת של מסמכים, הרבה פעמים ה-Investigator Site File זה לא קלסר אחד, אלא כמה קלסרים, והם כולם נערמים על המדף, וככל שהמחקר ארוך יותר, אז הסבירות שנראה יותר ויותר קלסרים תחת ה-Investigator Site File יגבר, וחשוב לציין שהמסמכים האלה צריכים להיות נגישים ל-CRA, בזמן ביקור הניטור, וגם לביקורת היא מגיעה מטעם רשות הרגולציה, זה יכול להיות משרד הבריאות, זה יכול להיות ה-FDA או כל רשות רגולטורית אחרת. אז לפני שנדבר על התהליך שאת מובילה, כשעובדים עם מסמכים, כשמנהלים את כל ה-Investigator Site File בניירות, עם איזה אתגרים למעשה אנחנו מתמודדים?
אז זה לא רק investigator site file, אלא זה גם תיק החולה, בעצם אנחנו ה-patient file, כי ברגע שאין לנו עדיין צפייה מרחוק לא כל המסמכים שלנו הם אלקטרונים, הם צריכים להיות נגישים ליזם או לנציגיו, אנחנו צריכים להדפיס הכל ולהחתים את החוקרים, אז בתוספת למה שציינת, אז יש לנו גם את כל תיקי החולה, כל הלוגים שאנחנו מכינים, ובאמת האתגר, בעיקר אני זוכרת שהגעתי ליחידה, היה קודם כל ליצור איזושהי תבנית אחידה של עבודה, שהדבר הראשון שעשינו, ועד היום אנחנו ממשיכים לעשות, זה לכתוב נהלים. לכתוב נהלים, כדי שנעבוד בצורה מסודרת, שכל הצוות שהיום הוא מונה 82 איש, יתנהג ויעבוד בצורה דומה, זהה. הרעיון לעבוד בצורה זהה מבחינה רגולטורית ומבחינת דאטה וכל הניירת, כל הניירת הזאת שאנחנו עושים לחולים וכל הניהול מחקר, ויש את היוזמה הזאת של, ובאמת יש את העניין של התיק חוקר שצריך בשביל כל הדברים האלה נדלן שאין אותו בבית חולים, שהוא מתווסף ומתווסף וגדל וגדל, ואנחנו בדומה למזכירות הוועדה שכבר היום לא תובעות תחת הררי ניירת, אנחנו תובעים תחת הררי ניירת כי עדיין לא הצלחנו לעבור לתיקי חולה אלקטרונים, ועכשיו אנחנו בתהליך לעבור לתיקי חוקר אלקטרונים. שבעצם מגיע רגע שאתה אומר, אי אפשר ככה, צריך לעשות שינוי. והעולם הולך לשינוי, ואנחנו צריכים גם להיות גם חלק גם להיות חלק מהעולם, אבל גם לייעל את העבודה, ובאמת גם בעקבות המשבר בכדור הארץ, המשבר האקולוגי, שזה לא אינסנטיב הראשוני, אבל הוא גם מאוד חשוב, באמת לעבוד עם כמה שפחות נייר ולמחשב הכל, ולאפשר ליזם צפייה.
אין ספק, אני יכולה להגיד לך שמהשנים שבהם עבדתי בתור CRA, בשנים של הניירת,
עדיין.
אז לא אחת עבדו מסמכים, בטח ובטח אם זה לוגים שהכילו על גביהם חתימות רטובות, מה שאנחנו קוראים חתימות מקוריות, שלא נדבר על זה שבאמת היינו צריכים לרדוף פיזית אחרי כל אנשי הצוות הרלוונטיים, למשל לחתום על ה-Delegation of Authority Form, ולא יכולנו, כמו שאמרת, ה-CRAs היו יכולים לגשת למסמכים האלה שהם מתויקים למעשה בקלסר על המדף, רק אם מגיעים פיזית לבית החולים. אז וזה על קצה המזלג באמת, יחד עם מה שאת אמרת, כל האתגרים שמתמודדים איתם כשמדובר על שמירת מסמכים בנייר.
אז עדיין אנחנו לא
וכולנו
נפתרנו.
ראינו.
נכון. אז עדיין לא נפטרנו מהנייר. אני מחזיקה משרה אחת שרק עושה החתמות, הולכת לרופאים ומחתימה אותם על source document שזה יהיה מתאים מבחינה רגולטורית, ועדיין התיקי חולה הם לא הצלחנו, אנחנו בתהליך, אבל לא הצלחנו להעביר את זה למצב שהכל אלקטרוני. אבל יש תהליך בבית חולים שמובילה אותו ורד נוסבאום, מזכירת הוועדה, ולעבור לצפייה מרחוק, שנוכל להעביר את כל תיק החולה לצפייה מרחוק, שזה תהליך שקורה עכשיו, הוא לא פשוט, אבל הוא בתהליך, ויש רצון והבנה שצריך להגיע למקום הזה. ומה שאנחנו התחלנו ליישם ולעשות, זה בעצם להעביר את התיק האלקטרוני, את התיק חוקר
לפורמט אלקטרוני, מה שנקרא אלקטרוניקה ISF.
בדיוק, אז זה התחיל בעצם בצורה לגמרי אקראית, כי התחלנו לעבוד עם אחת החברות שידועה וחלק מהחברות עובדות איתם, והתחלנו לעשות סנדבוקס שלהם ולתרגל את זה. ואז עכשיו שסיפרתי לך, הייתי במפגש עם אחת החברות, עם הגלובל, עם כל הגלובל אופריישן של אחת החברות הגדולות, ושאלתי למה אתם עובדים עם החברה הזאת. אז אמרתי לה, לא יודעת, יש משהו אחר? אז היא אמרה לי, כן, יש חברה שנותנת לסייטים בחינם, קוראים לה ויבה, ותנסי, תראי. אמרתי לה, בחינם? ברור, מיד. באותו לילה שלחתי אימייל לגברת שהיא נתנה לי את האימייל שלה, ואחרי יומיים היה לנו כבר שיחת זום עם מנהלת הפרויקטים שלי, שבלעדיה באמת זה לא היה קורה, והצוות פה. זהו, והשאר זה כבר היסטוריה. בעצם לקחנו את זה בפול פאוור, לקחנו את זה כמישן. יש לנו היום איזה 15 מחקרים כבר שהתחלנו לעבוד איתם. שכן חשוב לי להדגיש את התובנות שלנו בנושא הזה. קודם כל זה פרויקט, זה לא מהיום למחר, וצריך להתארגן אליו ולהבין את המגבלות שלו, וצריך מישהו שיוביל אותו ויבין. מנהלת פרויקטים שלי כל שבוע, בין שבוע לשבועיים נמצאת בשיחת עבודה עם ויבה. יש שם מישהו קבוע שהיא מעלה בפניו את הנושאים.
כלומר, הקצית בן אדם ספציפית
לא,
שיקח את
לא
הפרויקט
צעקתי את
הזה
זה, כן, אבל...
וימפה אותו ויוביל אותו. ואני רק רוצה לומר לטובת המאזינים, כי את באמת נגעת על זה, הקצה המזק, יש היום בשוק לא מעט תוכנות מדף, אני אקרא להן, חברות שפיתחו אלקטרוניק ISF, שזה למעשה פלטפורמה, אבל את הפלטפורמה בסוף צריך להתאים אליכם, לתהליך שאתם רגילים אליו. אז...
אז זה מעבר לזה, כי מה שהבנו, שבאמת מה שהחברות מציעות היום, זה רק ערכוב. ואנחנו רצינו ללכת על כל מה שיש בהיבט הזה, שהדבר הכי חשוב בעיניי, זאת אומרת, לא הכי חשוב, אבל לא פחות חשוב, זה חתימות אלקטרוניות. זאת אומרת, כמו שציינת בשיחה, הטופס דליגיישן שהולכים מחוקר לחוקר ומחתימים אותו, והם מעדכנים אותו, ואת כל הטריינינג לוג, ואת כל ה-GCP ווואטאבר, כל מי שעובד בתחום הזה יודע כמה המון עבודה יש כאן. ואנחנו לקחנו גם את החלק של החתימה האלקטרונית כמישן, כי החלק של הרחוב בסוף הוא מאוד טכני, ויחסית טכנולוגית פשוט.
מה זה אומר רחוב, עליזה? זה אומר שבניתם לעצמכם
זה אומר
תיקיות?
שכל הגשת הלסינקי לא תישמר, בנייר, כמו שאנחנו מכירים, אלא אנחנו נתייק אותה בתיק החוקר האלקטרוני. ואז אני אקצה לזה שהמנהלת של ועדת הלסינקי והצוות שלה יהיו אחראים על הרחוב הזה, שמתאמות המחקר יהיו אחראיות על הרחוב של קורספונדנט, של כל מיני נושאים אחרים, של אמנדמנט, וואטאבר, מה שנחליט. שבאופן אוטומטי המערכת מאפשרת לנו לומר, לשאוב לכל המחקרים את הנורמל לאב ריינג', המערכת, ברגע שאת פעם אחת בונה את הסטאף ויש את ה-CV שלהם, אז זה נשאב אוטומטית לכל מחקר מחדש, אבל צריך לבנות כל מחקר. אבל בסוף צריך, כל הנושא של החתימה האלקטרונית, זה הנושא הקשה. הנושא הקשה והמאתגר, ואנחנו עם המנהלת פרויקטים בצוות QA גמרנו עכשיו לכתוב נוהל. בנושא זה לא פשוט, אבל אנחנו לומדים בתנועה את זה. והדבר הנוסף שלמדנו שצריך לעשות, שאי אפשר לבוא ליזמים או לנציגי היזמים ב-initiation ולהגיד, אוי, לא צריך את התיק חוקר שהבאת, יש לנו תוכנה. הם כולם היו מאולפים מרוב לחץ בזה, והתחלנו לעשות פגישות עם כל נציגי ה-CRO ונציגי היזמים, ולתאם איתם את הציפיות, וכל אחד העלה מתוך העולמות שלו את הקשיים ואת את הזה. אני חייבת להגיד שגרוסו מודו, החוויה של ה-CRA כרגע היא מאוד חיובית. היא מאוד מאוד חיובית. בעצם ה-CRA יש לה הרשאה לצפייה בלבד ולרשום קוויריז.
כלומר, זה חלק מהנוהל עבודה שלכם, לתת הרשאות צפייה לתיק שאתם פותחים.
מה שהיזם או נציג של היזם מבקש, איזה אנשי צוות שהוא רוצה שהם יהיו חלק מהמחקר, אנחנו נותנים לו הרשאה צפייה, או הרשאה לכתוב, וגם לכתוב קוויריז, והוא מקבל את ההרשאה הזאת ומתאם איתו, לא משנה מי שאחראי על איזשהו תחום, על התחום המסוים בתוך ההטמעה של תיק חוקר אלקטרוני, היא תהיה אחראית לענות על השאילתות. זאת אומרת, סיירה יכולה לשבת בבית, היא לא צריכה לבוא לכאן. ואין צורך, היא יכולה לשבת
זה
בבית.
מדהים, כי זה הרבה
להתחבר.
מהיום-יום של המרחוק.
כן, נכון. זה עדיין לא אפשרי לסיירה לעשות את זה לגמרי, בגלל שיש עדיין את התיק של החולה. ומעבר על תיק חולה שהוא עדיין לא אלקטרוני, אבל אני מאמינה שזה תהליך שיקרה, וגם העולם הולך לשינויים מאוד גדולים בתחום הזה, ואני חושבת שזה ככה צריך להיות, מהניסיון שלי ומאיך שאני רואה, ובטח אחרי שאנחנו עוברים כל כך הרבה ביקורות, ואתה רואה אתה רואה איך הדאטה עושה פרוססינג ולאיך היא עוברת, והשיטה היא שיטה לא טובה בעיניי, היא שיטה לא נכונה. אנחנו בסוף לפני אודיט, תמיד אנחנו מוצאים את עצמנו, בודקים את כל הדאטה מחדש, את כל הדאטה מחדש, אחרי שזה נותר, ואחרי שקיבלנו קוויריז מהגלובל דאטה מנג'מנט ומכל מי שיש שם. ובסוף אנחנו מתחילים מחדש לנטר את התיקים ולבדוק בצורה רוחבית ועמוקה יותר את זה, וכמובן בהתאמה לתקן ולבדוק את עצמנו ואת הדאטה שהכנסנו ל-EDC, וזה הדאטה של המחקרים שלנו. אז יש היום המון חברות שבכלל עוד מעט יוותרו על EDC, וישר יגרמו, ישאבו דאטה מתוך ה-EMR ויעשו לו פרוססינג שישר יעבור ליזם בצורה הרבה יותר מעובדת, נכונה, ולא יכול להיות ש... כל הדאטה מנג'מנט שאצלי יש ביחידה ו-CRA, העבודה שלהם תפחת. ואני חושבת שכן העולם הולך למקומות האלה, כי...
כלומר, עליזה, זה אומר שאם אני מבינה את הכוונה שלכם, גם כשתגיע ביקורת, בין אם ממשרד הבריאות
אין
או כל
בעיה.
רשות אחרת, גם להם תוכלו לתת גישה לתיק החוקר האלקטרוני שאתם פותחים אצלכם, אז גם... עבורם זה יקל, ויש שיח על זה באמת בעולם.
ברור, ברור, ברור שכן. כאילו, כתבנו את זה גם בנוהל, זאת אומרת, אם יהיה בקר של היזם או של רשויות רגולטוריות, הוא יקבל גישה והוא יכול להסתכל בתיק חוקר. ברור, זה כמו שאני מוציאה, כמו שהוא מגיע לביקורת ואנחנו מביאים לו 50 קלסרים שהוא אמור לבקר אותם, אז הוא יכול להיכנס ולבדוק את התיק חוקר ולשלוח קוויריז, הכל בסדר.
ואת אומרת, אנחנו תוך כדי תנועה לומדים ומוסיפים עוד ועוד יכולות. את רואה לנכון שזה יקרה אולי בהמשך, שכן תעלו חלק מהמסמכים, אולי לא את הכל, אבל חלק ממסמכי הסורס דוקימנט, אבל העניין היחיד הוא שכשמעלים סורס דוקימנט, אז יש פה את הפרטים האישיים שנצטרך להסוות. יש לך מושג אם המערכת שלכם יודעת לטפל בזה, לתת מענה?
היא יכולה, אנחנו עוד לא שם. אנחנו לא מעלים את ה-identification log ולא את ה-ICF'ים עדיין, כי אנחנו צריכים להיות מאוד בטוחים במקומות שאנחנו נמצאים שם. למערכת יש יכולות, וגם לעוד מערכות יש יכולות, אנחנו עוד לא שם, וגם לתיקי חולה יש היום מערכות שאתה יכול לעשות את כל הסורס של החולה שלך שם, אבל אישית אני מעדיפה ש... יותר נעבוד ב-EMR ונייצר לוגים בתוך ה-EMR, שזה יהיה ממש סורס אחד, לא של הרופא לחוד, כי זה, ואני מקווה שברגע שתהיה לנו אפשרות לצפייה מרחוק, אז זה באמת מאוד יקל על זה. אנחנו כן עובדים היום עם חברות ביוטק ישראלית, עם יונלינק למשל, במחקרים ביוזמת חוקר התחילו לשאוב נתונים ל-EDC, EMR to EDC, כמו בדיקות דם, כל הלאב, שזה ברור שכל ההזנה הידנית יכולה רק לעשות טעויות, וקונמד וכאלה. אני מקווה שזה ילך וישתפר, אבל שוב אני אומרת, אני חושבת שהעולם עוד הולך יותר רחוק מזה בעתיד.
אין ספק. אני אוהבת את זה, אבל שאתם עושים את זה, מה שנקרא בבייבי סטפ, כמו שאמרת קודם. בואי תני לנו קודם כל, בחרנו להרחב ולטפל בנושא החתימות האלקטרוניות, אנחנו עם זה רצים על כמה ניסויים, בואי נראה שזה עובד, גם האינטראקציה עם חברות התרופות וחברות ה-CRO, ואחרי שאנחנו נרגיש בטוחים בשלבים האלה, נשקול אולי להרחיב מעבר, כי הפלטפורמה מאפשרת.
נכון. גם שיבא כאילו ככלל לקחה על עצמה את זה כמישן, ובשאר היחידות אני יודעת שוורד מוזמן, מזכירת הוועדה, עושה עבודה ומתחילה, התחילו אימפלמנטיישן של זה, שהם עושים את זה במקביל אלינו ותוך כדי שיתוף פעולה, ואני מאמינה שיותר ויותר נלך לשם, אין סיבה שלא. מה שכן, אנחנו לא מסכימים לקבל את ה... את ה-investigator file של היזם. זה לא.
זהו, זו באמת את השאלה שרציתי לשאול. את פוגשת כבר חברות שמגיעות עם ה-investigator site file שלהם? כי את יודעת, אתה, בוא נגיד ככה, מאז הקורונה כולנו הבנו, בין אם זה בתי החולים או התעשייה, שלשם אנחנו צועדים. אז או שבית החולים יתארגן, כמו שאת אומרת, עם פלטפורמה משלו ויכתיב, או שיקרה להפך. אז אני לפי ההנהון בראש מבינה שגם הגיעו אלייך פלטפורמות מהתעשייה?
כן, הגיעו, וברגע שאנחנו עכשיו עושים הטמעה של המערכת של ויבה, אז אנחנו מסרבים לקבל, אנחנו לא נעבוד עם 1,000 פלטפורמות, אנחנו מנסים לטייב ולעבוד עם המערכת שלנו, וזאת תהיה המערכת שתהיה אצלנו בטוח במכון, בבית חולים לסרטן, וגם בבית חולים זה נראה שזה הולך להיות שם, וחברה שבשום אופן לא תהיה מוכנה, תיאלץ להישאר עם פייפר, שזה חבל. בהמשך אני מניחה שגם זה ייעלם, אבל אנחנו לא נקבל פלטפורמות, בעיקר שבאופן מפתיע אני רואה שאף חברה לא מטמיעה חתימה אלקטרונית, רק ארגון. אף חברה,
חבל.
לא עוד אף יזם שהטמיע חתימה אלקטרונית, שזה זה החידוש בעיניי, שאתה יכול באמת לעשות את כל הדליגיישן, כל הטריינינגים, כל מה שצריך, חתימות אלקטרוניות, ולעשות את זה אונבורד, והחוקר מקבל את זה באימייל וכו'.
ברור, זה הרבה יותר יעיל, זה הרבה יותר מהיר. אני מניחה שבהמשך אפשר יהיה גם לחתום דרך הפלאפון באפליקציות.
חותמים דרך הפלאפון. הם חותמים דרך הפלאפון. הם חותמים דרך הפלאפון, הם מתחברים, יש להם את כל האקסס קוד, הם מקבלים הרשאות, הם חותמים דרך הפלאפון, שזה זה אחלה.
אני יכולה רק לדמיין את כל היתרונות, שאני מניחה שבאמת כל מי שעובד איתכם יראה מהר מאוד, מי שעוד לא מכיר את המעבר ל-Electronic Investigator Site File, לפחות בנקודה שהעליתי קודם, מסמכים לא יאבדו. הזכרת קודם שיש להם אפשרות לצפייה מרחוק ל-CRAs, וגם להתכתב בתוך המערכת. אני יכולה רק לחשוב על זה שבין אם יהיה תחלופת כוח אדם, או אצלכם, או בצד של החברה, אז פחות ירגישו, כי הכל שמור בתוך המערכת. זה כבר לא התכתבויות מחוץ למערכת במיילים. זה המון המון יתרונות.
זה דורש הרבה מאוד התגייסות של הצוות, של יציאה במחשבה מהעולם הישן, שלא משנה, או שבדרך כלל ה-CRA תעיקה, אנחנו תייקנו, נעבדו מסמכים, האשמנו אחד את השני, וכהנה וכהנה, מחיקות, חתימות, כולנו היינו שם. אז כן, הצוות שלנו, זה דורש ממנו הרבה יותר עבודה, הרבה יותר התכווננות, ולהיות אונבורד על המסמכים, ולא לשים בטריי, ואחר כך נתייק את זה, ולחתום בטיימלי מנר, ולהיות אונבורד, זה כן שינוי, וכן דורש התגייסות מאוד גדולה, וכן אתה צריך לייעד לזה כוח אדם שזה התפקיד שלו, כי אין, זה לא יכול, בעומס שמתנהלים פה דברים, זה לא, כאילו קמתי בבוקר, עשיתי את זה בהליכה וזה, זה לא קורה. בסוף, לאט לאט זה ייכנס לשגרה, אבל אנחנו עדיין בשלב ההטמעה. זה, אבל אנחנו שם, אני חושב שזה מדהים.
מדהים. יש לך טיפים למחלקות ששוקלות תהליך דומה? אני מניחה שמי שישמע זה ידליק ככה, יפתח את העיניים.
תראי, בסוף, תראי, אני חושבת שכן צריך לראות את זה גם ברמה של המוסד וגם ברמה, יחידות גדולות יכולות בטח לייעד כוח אדם לזה, ואם יש להם תפקידי רוחב בתוך היחידה לייעד איש צוות שיהיה אחראי על זה, ביחידות יותר קטנות, אני חושבת שזה ברמה מוסדית, שיבינו את הצורך ויתמכו ביחידות הקטנות, שזה מה שבעצם קורה בשיבא. אני חושבת שיש אותנו ויש את שאר הבית חולים שגם מגויס לזה דרך ורד נוסבאום שמובילה את זה, שהיא יושבת ראש, היא מזכירת הוועדה. אז אני חושבת שכן, אבל צריך שיהיה לך רצון לזה והבנה של החשיבות של הנושא הזה, ובאמת להבין שאם אנחנו לא מקדמים דברים, אנחנו תקועים. וכן צריך לזוז מהקומפורט זון, גם שאנחנו מקטרים עליו, אבל הוא נוח ומוכר וכאלה בזה, אבל נורא קשה לצאת ולעשות דברים חדשים בתוך המערכות שלנו, ובטח ככל שהן יותר גדולות, אבל כן, קמים בבוקר ואומרים, יאללה, מובילים משהו חדש השנה בזה, ופתאום זה אפשר, ופתאום יכולים, ופתאום יותר טוב, ופתאום יתחילו לאט לאט להתפנות מדפים ומקום, ויהיה לנו איפה לשים דברים, ואני מקווה שעוד שנה לא יהיה לנו שום מחקר בפייפר חדש.
זהו, באמת רציתי לשאול אותך, איך את רואה בעיני רוחך את התחום בעוד 5-10 שנים?
עוד 5-10 שנים אני מאמינה שלא נראה, עוד לפני אני מקווה, שום נייר. שום נייר פה, אני באמת חושבת שיהיה מהפך בדאטה. אני לא חושבת שאנחנו נתחיל, אני חושבת שלא יהיו EDC. אני חושבת שהדאטה תוזן בצורה אחרת, ושיהיו גם מערכות AI שינתחו דאטה, וזה יעבור ליזם בצורה אחרת, והיא תהיה יותר טובה. ולא נאסוף את הדאטה כמו שאנחנו אוספים היום. העולם משתנה, זה לא, אנחנו לא נהיה במקומות שאנחנו נמצאים היום, אבל זה ייקח את הזמן שלו, כי כולנו רגילים, מתרגלים, וקשה לנוע מהר במחוזות האלה, אבל בסוף יהיה שינוי, זה לא ימשיך ככה.
אני אישית מאמינה שכשזה יקרה, כמו שאת אומרת, ואנשים ייכנסו לזה, אפילו קצת יתחילו לחשוב, רגע, למה חיכינו עד עכשיו? איך לא עשינו את זה קודם?
נכון, אבל תמיד זה ככה, בסוף מישהו מוביל את זה את יודעת, אפילו אני זוכרת ההתנגדות שהייתה ל-EDC בהתחלה, למרות שכיתרו והכל,
נכון.
שלושה עותקים והניירות האלה שנאבדים, וקווירים שהיית מקבל בדואר בהתחלה ואחר כך במיילים. ואנשים כיתרו, לא רצו את זה. לא רצו, ולמה ככה? ותמיד אתה מקטר כשיש עבודה, ולמה כל כך הרבה נייר, ושמורידים אותו אתה מקטר גם כן. אבל בסוף משתנים. והדור החדש שמגיע, בכלל הוא יודע שהיה אפשר אחרת.
לגמרי. אז עליזה, ככה לקראת סיום, כמי שבאמת עובדת כל כך הרבה שנים בתחום וחוותה שינויים כל כך רבים, ואני חושבת שאנחנו באמת, אני כמוך חושבת שאנחנו בעיצומה של מהפכה לטובה, מהפכה מדהימה. מה העצה שלך לאלה שמתלבטים אם להשתלב בתחום של ניהול ניסויים קליניים, ואולי גם לאלה שכבר עובדים בתחום ושוקלים את הצעד הבא בפיתוח הקריירה שלהם?
אני חושבת שזה תחום מרתק ומדהים. אני חושבת שהמוסדות הרפואיים עוד לא אמרו את כל מה שהם יכולים להגיד, ויש איזה מין נטייה לחשוב שאתה מתקדם בתעשייה, רק תמיד הם קוראות, אומרות, אני רוצה להתקדם וזה להיות CRA. אני חושבת שיש לנו המון מה להציע גם בתוך המוסדות הרפואיים. אנחנו פתחנו בשיבא בשנים האחרונות CRO של שיבא, שלכל היוזמות חוקר, וגם אנחנו התחלנו לעבוד עם ביוטק קטנים ולקדם את הנושאים. זאת אומרת, יש המון המון דברים שאפשר לעשות גם בתוך הבתי חולים, שהם, אני חושבת שהם לא פיתחו מספיק את היכולות שלהם לנהל מחקרים, גם אקדמיים, גם ביוזמות חוקר התערבותיים, גם לא התערבותיים, וגם בתחום שלנו, של יחידות גדולות וקטנות כאלה, יש עוד המון מה לעשות, אז אני חושבת שמאוד אפשר לפתח את זה. ואני אישית חושבת שהתעשייה תשנה את פניה. היא לא תמשיך לעבוד אותו דבר גם, כולל גם בבתי חולים, אבל זה תחום מרתק, כדאי להשתלב בו, כאילו לצעוד עם הזמן ולהשתלב בדברים החדשים, אני חושבת שזה תחום מרתק, אני המון שנים שם, אז אני מעידה בעשייה על זה, אבל יש בלי סוף דברים שאני יכולה לחשוב שאפשר לעשות, ואני כן מציעה לכל אחד, גם שעובד בתעשייה, להתחיל לעבוד בבית חולים. זאת העצה שלי. אני חושבת שאם לא היית פה, אז מאוד קשה לבוא מהצד השני, ולהיות פרק זמן וללמוד, אבל אני חושבת שבית חולים עוד, השמיים הם הגבול פה לפתח מחקרים קליניים ולהעצים אותם.
לא נותר לי אלא להסכים איתך, עליזה,
תודה.
ולהודות לך באמת על זה ששיתפת איתנו את התהליך המרתק שאתם יצאתם איתו לדרך. אני בטוחה שתצליחו ותגיעי ליעד שהצבת לעצמך.
אני גם מחכה. תודה שהזמנת אותי.
תודה, תודה לכל מי שבחר להאזין לנו היום. אני מקווה שמצאתם את השיח מעניין ומלמד. ונשמח אם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולהזמין קולגות. נשתמע בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים. תודה.
תודה. נגמר?